השבעה במאי 2017, מכבי תל אביב מנצחת 2-0 בסמי עופר את מכבי חיפה, בדקה 40 אווירי כאן, כובש את השער השני, אבל זה לא הסיפור של המשחק, הסיפור בעצם נעשה ממש שנייה אחר כך, שאווירי כאן רץ לקרן המגרש, איפה שכל עדי מכבי תל אביב יושבים ורוקד, איזשהו ריקוד שהופך להיות עם הזמן, החגיגה שכל ילד ביציע מכיר, ים ספקולציות מאיפה נובע הריקוד הזה, אהלן אווירי כאן.
אהלן.
שאלה אחת קטנה, זה קשור לפיפה, למשחקי פיפה?
לא, לא חסיד של פיפה.
הבנתי. טוב, אתה תכף תספר לנו ממה זה, הסיפור שלנו מתחיל. פרק שני, מעבירי כאן, עוד, ואנחנו מתחילים. שוב שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של מכבי תל אביב. הסיפור שלנו מתחיל, פרק שני, כבוד גדול שלנו היום עם אבי ריקן, אבל שנייה לפני כן, לכל מי שעוקב אחרינו בספוטיפיי, באפליקציה של אפל, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב וככה לקבל התראה על כל פודקאסט שאנחנו נוציא העונה הזאת. שוב, אהלן, אבי ריקן.
כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי, ועשית לי חיים קלים לבוא אחרי שרן.
אז תדע לך שהוא שם לך רף מאוד גבוה של ההזמנות.
עשית לי את החיים קלים, אני צריך לבוא אחריו, יש לי רק מה להרוויח.
הבנתי, אז בואו נתחיל עם הסיפורים שלך, ובואו שנייה רק נחזור לקטע הזה של הריקוד, בואו נעשה סוף לכל הספקולציות. מאיפה זה הגיע?
אז בתקופה הזאת, לפי התאריכים שבאמת אמרת, אז הייתי יוצא עם חברים לאירועים, או הולכים לאיזה מסיבה ביחד, ופשוט רוקדים ככה, זאת אומרת, זה היה איזשהו ריקוד כזה מוזר שהתחבר יחד, והחברים אמרו, אבי, שאתה נותן גול, אתה רוקד ככה. אמרתי להם, וואו, הרבה זמן לא נתתי גולים. זו הייתה תקופה ששחקתי מגן שמאלי בעיקר. אמרתי להם, יאללה, אתם יודעים מה מבטיח. אם אני נותן גול, אני אעשה את הריקוד, אם ילך, ילך.
כאילו, לא בא משום מקום.
לא בא משום מקום.
לא חיכית, שחקן, לא נעימה.
לא, 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 לא. אני ראיתי שיש את הריקוד הזה, קיים איפשהו. זאת אומרת, באיזה קליפים, באיזה דברים של אפילו זמרים, אני לא משהו מהכדורגל אפילו. וחבר רקד, ככה רקדתי איתו ביחד, נתפס, היה יפה, אמרנו יאללה, אני אתן גול, אני ארקוד ככה. ובאמת זה תפס, הפכתי לשחק בתפקידים קצת יותר קדמיים, ואתה יודע, זה תפס. ואם היום ילדים עושים את זה, אפילו יותר טוב ממני, אני חייב להגיד.
לא, במשחק אחר, במשחק נגד בני ריינה.
כן.
לא חגגת.
כן, היה איזה אבל במשפחה, איבדנו את אח של אמא שלי, והם ישבו שבעה, אמא שלי ישבה שבעה, אז לא רציתי, אתה יודע, לחגוג יתר על המידה. כבשתי שער, הלכתי לילדים שהיו במשחק, ובאמת, יום אחרי המשחק, אני פוגש ילדים, אני פוגש אנשים ברחוב, אמרו לי, רגע, למה, איפה הריקוד? אז הייתי צריך להסביר לכל בן אדם שכאילו, בגלל האבל, המשפחתי, לא רקדתי ככה, אז זה נתן לי איזושהי חותמת שהחגיגה שלי, זה הולך ביחד, זה אני עם החגיגה, זאת אומרת, אנשים, בטח ילדים צעירים שמכירים אותי רק בתקופה האחרונה, ילדים בגיל 6, 7, 8, 10 אפילו, מכירים אותי ככה, עם הריקוד.
ותגיד, הילדים בבית גם, שלך?
כן, אבל הם גם חיים את זה, גם חיים, הם חווים את זה בבית ספר, במגרשים. הילד הגדול שלי כבר לא רוצה להפסיד אף משחק, רוצה לבוא ללוות. זה נחמד שאתה רואה את הילדים ככה.
אתה עוד לא יודע אם יהיו שחקנים גדולים או לא, כי גם אתה התחלת דרך מאוד, עשית דרך מאוד מאוד ארוכה לשחקן שהגיע לאן שהגיע למעמד שלו כרגע. אתה התחלת בכלל במעלה אדומים?
כן. אם אפשר לספר על איזושהי דרך שהיא לא קלה, אז אני חושב שהדרך שלי הייתה לא קלה. יש לי שחקנים שהולך להם קצת יותר קל בדרך, יש שחקנים קצת יותר קשה, לי היה מאוד קשה. זאת אומרת, זה מעלה אדומים כמה שנים, אחרי זה בית"ר ירושלים, באמת הייתי שחקן מאוד מאוד דומיננטי, עד גיל נוער, ואז אתה מגיע בנוער שנתיים רצופות של תארים, קפטן הקבוצה, ואז אתה חושב שאתה הולך להגשים חלום, אתה עובר לקבוצה בוגרת. הקבוצה הבוגרת בביתה ירושלים, יש סוללה של כוכבים. יש שמות, ג'רום לרוע מצרפת ופבריס פרננדס וכוכבים בקנה מידה ישראלי.
הייתה כאילו ממש עם כל עם ביתר בשיא שלה?
אני צריך להיות עכשיו גיל בוגרים. באותו גיל הכניסו את החריגים. אמרו לי, בוא תישאר בנוער, תתאמן לפעמים עם הבוגרים, תהיה חריג. לא רציתי, הרגשתי שזה לא נכון בשבילי. רציתי, חשבתי שאני מתאים לשחק בבוגרים. בא אליי בזמנו ניסים בחר, מנהל מקצועי, אמר לי, תקשיב, אין לך מקום. כרגע בביתר, או שתשאר חריג, או שאתה צריך למצוא קבוצה אחרת. הסוכן שלי, מאיר ריפמן, שדרך אגב, זה גם סיפור מעניין, כי אנחנו עד היום ביחד.
המון זמן.
כן, מגיל 16.
המון זה לא אופייני לשחקנים.
נכון. אנחנו 17 שנה ביחד. עברנו דרך, אוף, מאוד ארוכה.
גם הוא כמעט עבר דרך החלון של החנות הרשמית בקריית שלו.
כן, כן, נספר את זה גם. והלכתי לשחק במכבי הרצליה, בזמנו ליגת העל, פרדי דוד מאמן, אמר יאללה, ניתן לילד צ'אנס. חודשיים ראשונים, אתה יודע, אני ככה מחפש את מקומי, מתאים, לא מתאים. משחק פה כמה דקות, שם כמה דקות, ופתאום באמצע העונה, אני כבר לא נספר. כבר לא נספר. אני גר במעלה אדומים, אני חייל, משרת באזור ירושלים, ואני צריך להגיע לאימונים בהרצליה אחרי צהריים. מרוויח 4,200 לפי החוק, רק האוטו והדלק שילמתי 6,000. זאת אומרת, אני, אבי ריקן, כל חודש
משלם
מוציא,
כדי לשחק כדורגל.
משלם כסף כדי לשחק כדורגל בקבוצת בוגרים בליגת העל. נוסע, המאמן עושה 11-11 באימון, אני לא ב-11-11, אפילו אני צריך לרוץ מסביב. 3 חודשים רצופים באמצע עונה, אני נוסע להרצליה, נוסע בפקקים, אין לי כסף לכביש 6, איילון פקוק כל הדרך, גם אז היה פקוק, בלי בולענים, עומד בדרך, שעתיים כיוון, עוצר בדרך לקנות לי איזה שוקולד ושתייה שאני לא ארעב, לא משחק, משלם כסף מהכיס וחוזר הביתה.
לא הפריבילוגיות במכבי שיש לך ארוחה אחרי האימון וכל...
מה ארוחה? פאנצ'ר בדרך, אני לא אשכח, הגעתי עם ידיים שחורות לאימון. למה איחרת? שאל אותי. זאת אומרת, זו הייתה שנה מאוד 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 קשה, שיש לך רגעים מאוד מאוד קשים, ואתה אומר לעצמך, אולי אני אוותר, אולי אני באמת לא מתאים. אני אלך לליגה הלאומית, אני אנסה את עצמי. חודשיים האחרונים של העונה, אני מקבל צ'אנס שוב פעם, עובד מאוד מאוד קשה, לא נשבר, קובע 2 שערים מאוד משמעותיים לקבוצה, שלא עזרו בסופו של דבר וירדנו ליגה. שיחקתי סך הכל 12 הופעות, 2 שערים. ושנה אחר כך אני צריך עוד פעם למצוא את עצמי בביתר. עוד פעם מגיע, עושה מחנה אימונים, ראשון, בא, רוצה להתחיל עם הקבוצה הבוגרת, אתה לא מתאים, שום מאמן, אומר, אתה יכול למצוא לך קבוצה. עכשיו, זה קטע מצחיק, כי אני בדרך לאימון, אימון היה לא בירושלים, אימון ראווה בכפר סבא, ומנהל הקבוצה מנחם לידה מתקשר אליי, אומר לי, אבי, המאמן אמר שאתה לא חייב להגיע לאימון, אתה יכול למצוא קבוצה. אמרתי לו, אני כבר באימון. תגיד למאמן שאני באימון כבר. אם הוא לא רוצה אותי, אני לא אתאמן, אבל אני כבר פה, הגעתי. זאת אומרת, איחרת את המועד, חיפשתי את עצמי, הלכתי לזאביק זלצר, בזמנו היה מנהל מקצועי בפועל פתח תקווה, קיבל אותי שמה, גם ב-4,200 שקל.
עדיין חייל.
עדיין חייל, לא מרוויח כסף, אבל שם בעצם הייתה איזושהי תפנית, כי הפכתי לשחק מגן שמאלי. ועד אותו רגע, אני לא מכיר משהו אחר חוץ מקשר. והתפנית הזאת של לשחק מגן שמאלי, זעזעה אותי באמצע הקריירה. מצד אחד, בתור מגן שמאלי, כן אני יכול לשחק. אני פתאום משחק 30 משחקים בעונה בהפועל פתח תקווה. חוזר עונה אחר כך לביתר ירושלים כמגן שמאלי שני, זאת אומרת, הנה, פתאום אני בסגל, פתאום אני כן ראוי, בתור מגן שמאלי. אני לא אשכח שאבא שלי כל אחרי אמר לי, אבי, אתה יכול לעשות יותר, אתה קשר טוב. אמרתי לו, אבא, בתור קשר, תראה כמה יש, הרבה טובים. אני מגן שמאלי, בסדר, יעשה קריירה בינונית. פתאום אני מוצא את עצמי הרכב ראשון בביתר ירושלים, מקבל זימונים לנבחרת ישראל, עושה כמה הופעות, זאת אומרת, אני מגן שמאלי אולי כן, סבבה, לא רע.
ואז מגיע עונת 2000...
ואז מגיע עונה עם אלי כהן השריף, שהגיע לסיטואציה לא קלה בביתר ירושלים, אין כסף, שחקנים צעירים, אנחנו מתמודדים על ירידה. מחזור ראשון מול מכבי תל אביב של אלי כהן, אין לנו מגן ימני. אין מגן ימני. מה עושים? הוא מכניס לי בבוקר של המשחק. תגיד, אתה יכול לשחק מגן ימני? אמרתי לו, אלי, אני נמוך. חוץ משוער, אני אשחק הכל. באמת. אהבת תשובה, היה קליק בינינו. נתן לי לשחק מגן ימני. כל המשחק, אלי רנטר חותך לימין, אני נמכה אותו עם שמאל. כל המשחק, הוא רוצה לעבור אותי לרגל ימין שלו, ואני נוח לי עם רגל שמאל. עשיתי משחק מצוין, סיימנו ב-0-0. שיחקתי כמה משחקים מגן ימני, פתאום הצלחתי להגיע לעמדות של יותר התקפה, אני כובש שערים. כובש שערים, טוב, יאללה, שחק בקישור. פתאום בסוף עונה, אני מוצא את עצמי, כובש שערים, שחק בקישור, פותח עונה בביתר ירושלים בתור קשר, הנה, בגיל 23, עם כל מה שעברתי בדרך, מכבי הרצליה, פקקים, הכל, אני שחקן קשר טוב ולגיטימי בביתר ירושלים.
ואז, בסוף העונה הזאת, שהייתה עונה טובה שלך, עם 11 שערים אני לא טועה בביתר ירושלים,
עם הצ'צ'נים,
כן, כל מה שהיה מסביב, זה לא קל לשחק, בוא נאמר, 11 שערים בביתר ירושלים, זה...
בעונה הזאת.
כן, זה הרבה.
10 עונות.
בדיוק. ואז, אתה הופך להיות מחוזר. מחוזר על ידי מכבי תל שלקחה אליפות אז עם אוסקר גרסיה, מחוזר על ידי מכבי חיפה. ואתה כבר נמצא בתוך מסע ומתן עם הקבוצות האלו, או באיזשהם גישושים. אז, כן. ואז מה קורה? כי אתה לא שיחקת באף אחד.
לא הסתדר מסע ומתן מול בית"ר ירושלים, כי היה חילופי בעלים, ההצעה לא הייתה מספיק טובה. אמרתי, אני אחפש את עצמי, אני אלך, לא אלך. טוב, הצעה ממכבי חיפה, יושב במשרד של ליינקלה, הצעה טובה. אמרתי לו, תן לי לחשוב על זה. ג'ורדי גם, הצעה בסדר. בזמנו אמרתי, תן לי לחשוב על זה. פתאום אלי טביב מתקשר אליי, אומר לי, אני כנראה לוקח את בית"ר ירושלים, את תסגור באף מקום, אני רוצה לשבת איתך. אנחנו נפגשים במלון בירושלים, אני, הוא, אבא שלי והסוכן שלי, יושבים, אני אומר, יאללה, אם הוא לוקח את הקבוצה, אני נשאר בבית"ר ירושלים, אני רוצה להישאר פה, אני מאמין שהוא ייתן לי הצעה טובה. יושבים, אולי שעתיים, מנסים להסתדר, מתקדמים קצת. עדיין לא מה שקיבלתי במועדונים אחרים, במכבי תל אביב, במכבי חיפה, אבל אני אומר, יאללה, אני אעשה, אני אבטר כדי להישאר בבית"ר ירושלים. טוב, נוסע לנבחרת, מוזמן לסגל נבחרת בקיץ. כמה ימים אני בסגל לנבחרת, בינתיים בטלפון עם מיצי קורנפיין, שהוא מנהל לאלי טביב את כל העניין העברה אליו. הוא תכף אלי טביב, זה עוד לא מפורסם, אף אחד לא יודע, הוא לוקח את בית"ר ירושלים, ואני במסע ומתן, הוא רק רוצה שאני אשאר, שאני לא אחתום בשום מקום אחר. אני בנבחרת ישראל, נוסעים למשחק בארצות הברית, משחק ידידות או כלשהו נגד הונדורס, כן? בינתיים, אני אומר לאיציק קורנפיין, אין בעיה, אני מסכים לתנאים, רק תעשה טוב, תראה שיש לי אוטו ודלק והכל, מה שעברתי בהרצליה, פתח תקווה, לא הרווחתי כסף בקריירה, אני בן 24. אני רוצה רק להיות מסודר, הוא חוזר אליי אחרי שעה, אומר לי, אלי טביב החליט, אין רכב, אין דלק, אין כלום. הוא לא נותן לאף ישראלי, תחזור, נסתדר. אמרתי לו, טוב, אני נוסע לנבחרת. נוסע לנבחרת, משחקים משחק אימון, באמת אני משחק חצי שעה בערך. נוסע משם לחופשה, ביחד עם אריאל ארוש, קובי מויאל, כמה חברים, כי היה פגרה. נוסעים לניו יורק, כמה ימים, לס וגאס. אני נמצא במסיבת בריכה בלס וגאס. באמת, באמצע היום, כיף חיים. טלפון מהסוכן שלי, ממאיר ריפמן, שנכנס בזכוכית בקירת שלום. טלפון ממנו, כן, מאיר, אני משהו דחוף. עכשיו, הפרש שש שעות, זה לא השעות של ישראל, הוא מתקשר אליי, חשבתי קרה משהו. מאיר, אני בחופשה, אני יכול לחזור אליך? הוא אומר לי, יש אולי הצעה משוויץ, איפה תרצה לגור? אני אומר לו, מה זה איפה תרצה לגור? הוא אומר לי, בשוויץ יש קנטונים, מתחיל להסביר לי. עכשיו, הדי-ג'יי על האוזן שלי, והוא באוזן השנייה, ואני צריך עכשיו להחליט איפה אני רוצה לגור. אמרתי לו, מאיר, לא מעניין אותי איפה אני אגור, אני אגור ברחוב, תביא את ההצעה, אני חותם. אני חוזר לישראל, בתר איציק רונפיין חושב שאני באמת סגור, בינתיים ההצעה משוויץ מגיעה, מציריך, אני מקבל כרטיס טיסה, תשים לציריך. אני אומר לאשתי היום, הרוסתי אז, שומעת? אני נוסע אולי להתרשם. לא ידעתי לאן אני מגיע בכלל, אני נוסע להתרשם בשוויץ, בציריך. נוסע להתרשמות, עושה טיול במגרש, עושה טיול בבדיקות וזה, מאיר מראה לי את החוזה, אני אומר לו, זה בגרמנית, מאיר. הוא אומר לי, נו, אני לא מבין כלום. מה אתה רוצה שאני אראה לך? הוא אומר לי, תראה את המספרים. אני אומר לו, גם במספרים אני לא מבין כלום. איפה הם חותמים? לא מעניין אותי, אני רוצה לחתום, אני רוצה לצאת. 3 שנים חוזה בציריך, מסתבר בדיעבד, שחתמתי על משהו שאני בכלל לא מבין. אבל החוזה היה טוב. טוב כלכלית, טוב אזור טוב, עיר טובה, אזור יהודי, חשוב לי,
קשרות.
היה מדהים. מדהים. ובאמת, חתמתי על חוזה 3 שנים, בלי להתקן אף אחד. התקשרתי למעיין, מעיין, שומעת? חתמתי, והיא בודדת צמלות לחתונה עם אמא שלי ועם אמא שלה. חתמתי 3 שנים בשוויץ, נוסעים. הם לא יודעות אם לבכות, לצחוק, לסמוח, לא ידעו מה לעשות. באמת, כי אתה יודע, איזושהי התפרצות רגשות, והכל נחתם ונסגר. והיה טוב, 2 טובות, עם שערים, עם 50 הופעות ליגה, עם גביע שוויצרי.
היית שחקן שם, שחקן לא שחקן אימונים.
כן, הייתי מאוד דומיננטי. גם חדר הלבשה, גם מקצועית, התאמתי להם לכל מיני שיטות, שיחקתי גם בכנף שמאל בקו 5, גם בקישור, זאת אומרת, היה הצלחה.
גם האוהדים אהבו אותך.
מאוד, מאוד. הייתי, נבחרתי לאהוב האוהדים בעונה הראשונה כבר. אפילו עשו לי איזה גרפיטי נחמד כזה, גרפיטי נחמד ברחוב שגרתי בו.
וואלה.
קמתי בוקר אחד, אחרי כמה שיעורי גרמנית כבר הבנתי מה כתוב, היה רשום, מיר פיר דיך טו פיר אויס.
מה זה אומר?
זה אומר,
זה נשמע מהם. זה נשמע.
אנחנו בשבילך ואתה בשבילנו. זאת אומרת, היה איזשהו, אתה יודע, קליק הזה, איזשהו חיבור.
מצד שני, אתה משחק שם עם שחקנים מקבוצות באזל.
היה לנו,
זה קבוצות שמשחקות באירופה כבר על בסיס קבוע.
כן, זה רמה,
במפעלים האירופה. כן. מאירופה הם באירופה כבר.
זה הייתה רמה גבוהה מאוד מבחינתי. וזה היה איזשהו חיבור מעניין. הנה דוגמה, נסענו ביום הראשון שלי לגיבוש בערים, 3 ימים. המנהל קבוצה הגיע אליי ביום הראשון, אומר לי, אבי, אל תלחץ. זה לא מה שאנחנו רגילים לעשות פה ביום יום, קח את זה בקלות. נוסעים באוטובוס כמו טיול שנתי של כיתה ו'. 3 ימים בערים, אין אימונים, אין משחקים, עוד 10 ימים מתחילה הליגה, נסענו לגיבוש. אני בחדר עם אני, צ'רמיטי ואתונדי. צ'רמיטי הוא מוסלמי, אתונדי נוצרי מאפריקה, בתוך החדר שלושתנו. זאת אומרת, זה תמונה שאתה זוכר לעצמך, שאתה אומר, איך אני ביום הראשון שלי בחול מגיע לסיטואציה כזאת, של חיבור דתות, של חיבור תרבויות אחר, שונה, וזה היה בשבילי כאילו איזושהי חוויה.
אתה, מה זה נתן לך גם ברמת הכדורגל? תמיד אומרים, אתה יודע, שתמיד אתה, הוא יצא ל... אני לא אשכח שהיה שחקן, לא חשוב, עכשיו מה השם שלו, יצא 3 חודשים לשחק בצרפת, בא לנבחרת, אמר, 3 חודשים האלה עשו אותי... מה עשו אותך 3 חודשים? אבל מה זה באמת נותן?
לא, זה נותן. זה התמודדויות יומיומיות. יומיומיות. זה גם כדורגל שונה, שאתה צריך להתאים את עצמך, ואנחנו ישראלים, אנחנו טיפה שונים בצבע שלנו, בכדורגל. אתה פתאום חשוף, עד אז שיחקתי בביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה, מכבי הרצליה, הרוב זה מאמנים ישראלים. פתאום אתה מגיע לצוות זר, שמדברים איתך על מה שאני היום מכיר בקלות במכבי תל אביב, בלי חס וחלילה לפגוע במאמנים שהיו לי קודם. גם הם לימדו אותי כדורגל, אבל זה היה קצת יותר מודרני. כל הטכנולוגיה של ה-GPS וכל המערכות ודוחות אחרי אימון, דוחות אחרי משחק, לחץ בעיבוד כדור, קווים, מרחקים בין... כאילו דברים מדברים איתך, רם, זה כדורגל. אז אני שחקתי בשכונה עד היום. זה מה שאני יודע. פתאום מדברים איתך על משהו שהוא מודרני וטכנולוגי, והיום אנחנו רואים את זה הרבה הרבה יותר משמעותי ממה שהיה פעם. זאת אומרת, אתה רואה, אתה פתאום מתחיל איזושהי דרך חדשה בכדורגל, כדורגל מודרני. הכל זה טכנולוגיה והכל זה מחשב, וצריך לתת דוחות, וצריך למלא בבוקר איך אני מרגיש, איך ישנתי, מי פעם שאלו אותי איך ישנתי, שעתיים להרצליה, החלפתי פאנצ'ר בגלגלים, מה שואלים אותי עכשיו, אם ישנתי טוב, אם אכלתי טוב, דואגים לך? אתה יודע, זה נחמד.
אוקיי.
אתה חווה משהו אחר. ושמה באמת כשאתה מגיע לדבר כזה, אתה אומר, זה מה שאני רוצה להיות. זה לא הטופ של אירופה. זה סך הכל קבוצה צמרת בשוויץ. שוויץ זה לא איזשהו עכשיו, זה לא צרפת, זה לא אנגליה, זה לא בלגיה, ששווה פחות יותר. זה עדיין לא מועדונים מהטופ של אירופה. וכשאתה רואה את הקדמה הזאת, אתה אומר, אני רוצה להיות חלק מזה. וזה אחד הדברים שגרמו לי לחזור דווקא למכבי תל אביב.
זהו, אז אתה מגיע, 2015, הפעם, עוד פעם, מסע ומתן עם ג'ורדי, שברקע אתה כבר כמעט סגור בקבוצה אחרת.
כן, היה לי באמת מסע... קודם לכן, אני בשנתיים בשוויץ, הנשיא יושב איתי, אומר לי, תשמע, אנחנו רוצים שתמשיך עוד 3 שנים, אני כבר רושם את הילד שלי לגן יהודי, הילד שלי כבר בן שנה, נולד, גודל, זאת אומרת, אני רואה את עצמי בשוויץ עוד 3 שנים, חוץ מהשנתיים שעשיתי. סכמים הכל, אותם תנאים, אני מרוצה, אומר למעיין, אנחנו נשארים פה, מגדים את הילדים פה, בעזרת השם. שבועיים, אני חוזר לארץ לחופשה, לפגרה, מקבל ממנו מייל, אבי, התחרטנו, בעברית, בתרגום חופשי, אבי, התחרטנו, אכלת אותה. לא באמת זה מה שהיה רשום. אבי, התחרטנו, אנחנו הולכים לדלל את התקציב.
זה סכומים, מה מאמין לך?
כן, זה סכומים מאוד מאוד גבוהים בשבילנו. אנחנו הולכים למכור את כל השחקנים יקרים במרכאות, כי לא באמת הייתי יקר, אבל הייתי מהלבל היותר גבוה של המרוויחי שכר. נמכור אותך, ואם לא, אז אתה יכול לסיים את החוזה השנה. אנחנו נשמח אם תישאר עוד עונה, ואז אתה משוחרר. אתה יושב בבית, אתה אומר לעצמך, רגע, לא רוצים אותי מעבר. מה אני עושה? אני נוסע עם הקבוצה למשחק אימון באוסטריה וינה, אני פותח במשחק, כובש שער דקה 80, אנחנו מנצחים 1-0, מחזור, אחרי זה פותחים עונה שלישית בשוויץ, משחק בית נגד יאנג בויז. אני בא, בטוח שאני פותח. שבוע לפני נתתי גול, פתחתי. לא בסגל. אני לא בהרכב. אני בספסל, נכנס 5 דקות. אני נכנס למאמן, אחר כך היה לו איזה דלת צדדית ביציאה, אני אומר לו, מה הסיפור? אתה עושה לי קטע? לא בעברית, כן, בגרמנית.
בואו, זה נשמע אחר, זה נשמע, אתה מכובד.
הפוך, זה נשמע יותר מאיים. אתה עושה לי קטע? הוא אומר לי, לא, אביר, אתה יודע, החלטתי שבמשחק הזה רציתי להכניס אותך חילוב, וזה אמרתי לו, אני פה לא נשאר. הרגשתי משהו לא נקי. בינתיים אני במסע ומתן עוד פעם, מכבי חיפה, אמרו לי, אנחנו הולכים להחתים איזה בלם זר, מרק וליאנטי, נחזור אליך 48 שעות, התעכבו יותר מדי. ג'ורדי קרויף טלפון. מאיר מתקשר אליי גם עם ג'ורדי, אומר, אבי, אנחנו רוצים אותך. היה איזה שהפסד למכבי תל אביב במוקדמות הצ'מפיונס נגד קבוצה...
כן, נגד איברניאנס.
כן, בחול משהו. זה עשה קצת איזה לחץ נראה לי. ג'ורדי חייג אליי, סיכמנו את התנאים בחמש דקות, שלוש שנים חוזה. אמרתי לו, אין בעיה. הנשיא פתאום רוצה כסף. אמרתי לו, מה אתה רוצה כסף? אני בן 27, אין לי דרכון, אני ישראלי, אני נמוך. לא תרוויח עליי כסף. אני נמוך. לא דוגמן. לא תרוויח עליי כסף. הוא אומר לי, אני נוסע לחופשה לאיטליה, אני אדבר איתך. מה אני עושה? אני רוצה לעבור. אני רוצה, אמרתי למאמן שאני לא ממשיך. אני רוצה לחזור לארץ. אשתי כבר רזת המזוודות, היא שמה שחוזרים. המשפחה בלחץ, חוזר למכבי תל אביב. בשבילי מכבי תל אביב היה להילחם על תארים בישראל, להטביע חותם, לעשות קריירה, וכל המודרני, הטכנולוגיה וכל הכדורגל המודרני הזה שדיברתי איתך עליו, אני יכול לממש אותו אצלי בישראל. ההצעות שהיו לי בחוץ לא היו מספיק טובות. היה בונדסליגה שנייה בגרמניה, השכר לא היה מספיק טוב, בבלגיה קבוצות קטנות. זאת אומרת, זה לא היה משהו שריגש אותי. זה לא משהו שזעזע אותי. מכבי תל אביב זעזע אותי באותה תקופה. רציתי להיות חלק מזה אחרי טראבל.
אחרי טראבל, שלוש שנים שהקבוצה לוקחת אליפויות.
יש משהו, המועדון הזה מציג משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי. אתה רוצה להיות חלק מזה. ג'ורדי אומר לי, יאללה, תבוא, כאילו, הכל סגור, תחזור, תעלה לטיסה. אני אומר לו, רגע, אין לי אישור. יש לקבוצה שלי בציריך משחק אימון נגד וולסבורג באיזה עיירה, גם, הם אהבו לעשות משחקי אימון, הולכים לקניקיות, כמו הצגה.
קייטנה.
כן, כן.
של הכיף, משחקים גם על הדרך.
אני מתקשר אליו, אני אומר לו, אני לא בא למשחק. הוא אומר לי, מה? צריך לבוא למשחק. אמרתי לו, לא, לא בא. נשארתי במתחם אימונים, עשיתי אימון לבד. מנסה לתפוס את הבעלים. הבעלים באיטליה, בנופש עם אשתו והכלב. לא עונה לנו לטלפון. כן, רצה מיליון יורו בהתחלה. מה מיליון יורו? עוד פעם, אני ישראלי קטן, לא דוגמן, לא תקבל עליי מיליון יורו, איפה אתה חי? טוב, שעה אחרי, 300,000 יורו. אמרנו, אם הוא ירד ממיליון ל-300, אני בדקה מוריד אותו גם ל-150. עושים כמה טלפונים, באמת מורידים אותו קצת. עובר יום, ג'ורדי מתעצבן, מרגיש שכאילו, אולי אני משחק איתו משחקים עם קבוצות אחרות. אני קם בבוקר, אירן זהבי שולח לי הודעה. אבי, תגיד, אתה משחק איתנו משחקים? אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, למה אתה כבר לא פה? ג'ורדי אמר, לבדוק איתך מה קורה. אמרתי לו, אירן, אני מבחינתי שחקן מכבי תל אביב. ברגע שהבעלים עונה לי, אני תוך שנייה במטוס. באמת, הבעלים, טלפונים, שלחתי לו מסוק, מה לו, אנשים מהלובי במלון שהוא נמצא, רק תן לי תשובה. נתן אישור, עליתי על מטוס, חזרתי, טיק-טק, חתמתי במכבי תל אביב, ואני פותח עונה שמינית כבר.
ואז הגעת למכבי תל אביב שגם רצה, גם קבוצה שרצה כבר שלוש שנים על אליפויות, עם ערן זהבי, ושרן, דוב, שרן נני עזב בדיוק, אבל ערן זהבי, וקרלוס גרסיה, וברק יצחקי, וגל אלברמן.
סוללה.
סוללה של שחקנים גם מאוד, חדר הלבשה מאוד 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 חזק.
נכון.
ואז מגיע משחק נגד לך פוזנן.
לא הולך פה, ויקטוריה פלזן.
סליחה, ויקטוריה פלזן. ופשוט מישהו נאמן בחדר הלבשה, מתחיל לצעוק על השחקנים.
קודם כל, הרגשתי איזשהו חיבור טבעי שהגעתי, כי אני מכיר את כולם עוד מהנבחרות, אבל שרן בדיוק עזב, ואתה יודע, אתה מגיע לדמויות, לאנשים מאוד 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 דומיננטיים. זאת אומרת, אתה גם צריך לכבד, כי אני לא הייתי מהוותיקים. הגעתי יום וחצי, יש משחק נגד פלזן בבית, 2-0 במחצית. יוקנוביץ' בזמנו אומר לי, אני וברק, אתם נכנסים במחצית. אני נכנס, ופתאום אני מתחיל משהו שיש, היה לי תמיד בקריירה, מסמן עם הידיים, צועק וזה. אנשים מסתכלים עליי, השחקנים ליד, השחקנים שאיתי, וגם קהל אומר, בוא נע, זה עכשיו חתם, לפני שעתיים. זה היום השלישי שלי במועדון. כבשנו אז, ברק כבש את ה-2-1. יש לי סיכוי, ואז כאילו אני יורד, אני אומר, אני מסתכל עליהם, בוא נע, זה רק חתם, כבר מתחיל לצעוק, סמן עם הידיים, כאילו, הלו, הלו, איפה אתה הולך? אתה יודע, קשה מאוד לכדורגלנים לקבל מישהו מאוד מאוד דומיננטי לפנים פתאום. זה קשה, אבל זה היה באיזשהו אופן חיובי, זה היה בחינניות כזאת. וזה משהו שיש בי והיה בי כל הקריירה, הדומיננטיות הזאת בחדר הלבשה. אז אתה יודע, גם נסענו לגומלין, לגומלין פתחתי שם, והיה איזה גביע טוטו בבין לבין, ופתאום אני בא לפני משחק, ואני צועק על החבר'ה, ובוא נהיה מרוכזים, ואפשר לעשות את זה, ודברים שאני רגיל לצעוק כל הקריירה. ובהתחלה היה קשה לשחקנים לאכול את זה. היה קשה להם מהדומיננטיות הזאת
החברתית. אבל מהר מאוד נכנסת, ממש. כאילו אנחנו,
כן.
אנשי מועדון, שהוא מהצד הסתכלו, זה הרגיש לנו כבר מהר מאוד, שכאילו, אתה יודע, כאילו האוויר כאן היה פה גם קודם.
כשאמרתי לך שרציתי להגיע למכבי תל אביב, כשהצעה הגיעה, אז באמת זה הסתדר מהר, כי אתה רוצה להיות חלק מהמועדון הזה, אז זה בא לידי ביטוי גם בתחושות שלי. וגם כל מה שהשחקנים האלה חשבו מהצד, וואו, זה, גם הם אכלו אותי מהר אחר כך. פתאום אנחנו מצליחים, אנחנו עולים, ויש לנו באזל, ומפגש כפול מול באזל, ופתאום אני חלק מאיזושהי הצלחה, אז יותר קל לאנשים אחרי זה להתחבר אליי.
אתה גם בישלת במשחק הזה. באחד משני משחקים האלו, בישלת לאיראן.
רק עזבתי את שוויץ, איזה שוויים לפני, אני עובר דירה בראשון לציון, מחפש דירה, עולה במעלית, אבא שלי מתקשר אליי, ראית מה יצא בהגרלה, אני אומר לו מה, אומר לי, באזל, אני אומר לו, עוד פעם באזל. גם מכבי תל אביב פגשו אותם כך הרבה פעמים, וגם אני רק עזבתי אותם עכשיו. זאת אומרת, עדיין הייתי בקבוצת וואטסאפ של השחקנים בציריך.
וואלה, כן. הם ידברו איתך על זה?
כן. קיבלנו את באזל, והם שולחים לי הודעות, הם שולחים לי, הנה, עזבת אותנו, ועכשיו אנחנו נראה לך מה זה, הכדורגל השוויצרי. ואז אחרי שעלינו, ישר הודעות, הם גם היום שמחו בשבילי, יש יריבות בין ציריך לבאזל. אתה יודע מה אומרים שיש בבאזל?
לא.
רכבת לציריך. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שיש טוב בבאזל, חוץ מזה כלום. זה האנשים בציריך אומרים.
מעניין, זה הדרבי שלהם.
זה, כן, משחק גדול. הם לא בדיוק מסתדרים. זאת אומרת, הם גם אחר כך אהבו את הקטע הזה שאתה יודע, פגשנו את באזל. נחזור לעניין.
תגיד לי, זהו, אני... המשחק הזה נגמר בבאזל 2-2, משחק ענק. התחושה פה בארץ הייתה כאילו שהגומלין זה סמלי בלבד. שמכבי תהיה בליגת אלופות.
הכל של איראן, 2-2, הראשון באמת גם היה, עשינו איזשהו תרגיל בנייח שמסרתי לו והוא כבש, וכל המוקדמות שגם בפלזן בחוץ, לחזור ב-2-0 ל-2-2, דקות אחרונות שם הכדורים שורקים ובכל זאת אנחנו עולים, היה הרגשה של משהו אחר. וכשאתה יוצא לבאזל ובסוף הגול של איראן, לא נשכח הזה בראש, כשמיכה הרים לו, היה איזה משהו שאתה מרגיש שאפשר ללכת עד הסוף. ואז הגומלין בבלומפילד, אני רק חזרתי גם, זה חודש אני בארץ, אני במנהרה עומד ואני שומע את הטופים, ואני שומע מה? כה, בי, אני אומר לך, זה צמרמורות שאני לא אשכח בחיים. זה בלומפילד הישן, שהיה יותר...
קוזי כזה, יותר קרוב,
כן,
יותר...
קרוב, צפוף. ואפילו אני הבנתי אותם, את השוויצרים, מדברים ביניהם, אומרים וואו, איזה אווירה. איזה משחק הולך להיות. הם חשבו שהם יעברו, כי הם טובים כביכול מקצועית, אבל כל מה שהיה באצטדיון באותו יום, הלך לטובתנו. גם הגומלין, גם השער שאיראן השווה מהר, ה-1-1, וכל השמחה הזאת, זה, אני אומר לך, זה היה איזשהו רגע, איזושהי נקודה, שבשבילה חזרתי. בשביל זה חזרתי למכבי תל אביב, להיות חלק מזה, מהדבר הזה שנקרא מכבי תל אביב, מההצלחה הזאת, לשחק בצ'מפיונס ליג, להילחם על תארים, ועוד פעם, בגיל 27 הייתי, אני כבר לנסוע להרצליה.
אתה
עדיין
זוכר את הרצליה.
שהחלפתי פאנצ'ר, איחרתי לאמון, ושלושה חודשים אני משלם כסף מהכיס, שנה שלמה בשביל לשחק כדורגל. לזה רצית להגיע.
ועד נכנסתם לחדר הלבשה, ושם חגיגות.
כן, היו חגיגות. חגיגות זכורות, צדני הסרטונים בפלאפון. חגיגה זכורה זה מיץ' מגיע, היה במשחק. כולם בשקט, הוא רוצה לדבר, רוצה להגיד משהו, ועדן בן בסט אומר, חבר'ה, תנו לו לדבר, לפני שהוא רוצה, שופכים עליו מים. והוא רציני, הוא מספר את זה, עדן בן בסט היה אחד האנשים המצחיקים שידע המשחק הזה, אוקיי? אנחנו מתחבקים, ומיץ' אומר, good guys, I'm very proud, אני מאוד מאוד שמח וגאה על מה שעשינו היום. הוא לא מסיים את המשפט, עדן ובן בסט שופך עליו מים, וכולם שופכים, ואתה רואה את מיץ', זה היה רגע, אני לא הכרתי לפני, אתה יודע, אתה רק מרחוק, אתה אומר, בוא נע, בן אדם, עסקים ומאוד מאוד, וזה הבעלים של המועדון, אתה דיסטנס משהו, שופכים עליו מים, והוא קפץ ורקד איתנו, והוא גם התפוצץ באותו רגע, וגם חייבו אותו בבקבוק שמפיין אחר כך.
איראן, לא סתם.
איראן, איראן רב איתו על הבקבוק שמפניה, זה גם. הוא אומר לו, תזמין את השמפניה הזאת, מגיע החשבון, איראן מושך. מיץ' אומר לו, no chance, I pay. ואיראן אומר לו, no chance, I pay. מיץ' אומר לו, איראן, אני משלם. איך שאומר לו, איראן, אני משלם, איראן אמר לו, טוב, בסדר, תשלם אתה.
משחק ראשון, אתם משחקים בסטמפורד ברידג'.
כן.
אני זוכר שהיה, קודם כל, היה המון 3,000, 4,000 מועדים שלנו שהגיעו לאנגליה. זה היה אחרי ראש השנה.
נכון.
הייתה אווירה מפגרת, שמוריניו בעצמו אמר שכאילו הוא הרגישו במשחק בית של מכבי תל אביב, ולא משחק של צ'לסי. וכולם עם הרבה מאוד ציפייה, ואתה יודע, כבר התחילו לעשות חישובים בבית, ניקח נקודות מקייב ונעשה תיקו עם צ'לסי בבית, ואני חייב להגיד, כי מי שהיה שם ביציאה ולא רחוק מקו הדשא, הרבע שעה הראשונה, אתה בא ואתה מסתכל ואתה אומר, שמה, זה באמת לוקחות. לוקחות.
תשמע, הפערים בטח אז היו גדולים. אני חושב שאז בתקופה של הצ'מפיונס ליג, בבתים שיחקנו רק עם ישראלים. זאת אומרת, לא היה לנו גם את התמיכה של הזרים. ואתה יודע, את הרבע שעה הראשונה, צ'לסי, אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך, ופתאום אתה רואה שזה הולך להיות קשה, שזה הולך להיות קשה. גם את המשחקי בה השחקנו בזמנו בסמי אופר.
נכון.
זה היה קצת יותר קשה גם לקהל להגיע. אני זוכר שהמשפחה שלי גם היה להם מאוד מאוד קשה להגיע גם מירושלים. אבל זו הייתה חוויה, חוויה כי הראינו כן שאנחנו, כשמועדון מכבי תל אביב גם נמצא בחוויה האירופית הזאת, כן יכול להגיע, זה נתן טעם של עוד אחר כך גם למועדונים בישראל להתחמש ולרצות להגיע. אחר כך עשינו איזושהי גם מסורת, אני חושב שהיו כמה שנים.
לא, מה המקום של קבוצות ישראליות?
מה המקום?
אתה יודע, ג'ורדי אמר ברעיון שעשינו איתו כשהוא, לפני שעזב את מכבי, הוא אמר כאילו, כשהפעלנו לליגת אלופות, הוא אומר, הייתה חגם מטורפת, ואז באה הגרלה, ואתה רואה את הקבוצות, וכולם חוגגים, וכולם חלכנו, ניקח פה נקודות, ניקח שם. ואתה אומר, אני מדבר לעצמי, ואני אומר, אתם מתבלבלתם, אנחנו לא זמנו למסיבה הנכונה.
אני חושב שבליגה האירופית, שהיית המפעל הזה וישראליות השתתפו בו, אז הראו שהם כן יכולות לצבור נקודות ולהתחרות כמו שצריך. גם מכבי תל אביב התחרה טוב בליגה האירופית, גם קבוצות אחרות בישראל, כשהתחרו בליגה האירופית, זה היה מתאים. לקחו נקודות ואפילו הגיעו לשלבים יותר גבוהים, כמו שעשינו בעונה שעברה, הם ה-32. זאת אומרת, כן שם אפשר לעשות משהו. לא, עונה שעברה אני חושב שזה היה קונפרנס ליג, נכון?
כן, אבל עדיין הגעתם ל-32, שיחקתם נגד, הייתם רחוקים מתודה, ניצחון על אסק, ואתם ישירות בשמינית.
זאת אומרת, כן, אנחנו יכולים להתחרות, אני חושב שהצ'מפיונס ליג זה רמה מעל, אפשר להתחרות שם ברגעים מאוד מאוד קטנים במשחק ולנסות, אבל עדיין זה...
אבל עדיין וויליאם קיבל בין הרגליים.
ממני?
כן.
פס בין הרגליים, הוא לא שכח לי את זה, הוא הסתכל עליי, אני לא אשכח את הפרצוף של וויליאם, מסתכל עליי, אתה הקטנצ'יק הישראלי, הלא דוגמה, נתת לי פס בין הרגליים, אין בעיה. כמה דקות אחר כך הוא עוצר את הכדור, אני בא לחטוף לו, הוא מקפיץ מעליי והולך מהצד, כמו בשכונה. כאילו הוא סרק נגד ילד. כל האיסטדיון, אוהדים שלנו עושים וואו. כן, תודה חבר'ה על התמיכה, אני אומר לעצמי, מסתכל על... אתם איתי, לא איתו, שכחתם. יש חוויות, יש. יש גם דברים כאלה, אין מה לעשות.
טוב, בסדר.
שרק מהטוב של הכדורגל.
הרבה אומרים עליך שאתה... דיברנו על זה גם, שאתה סוג של מנהיג. זאת אומרת, זה לא משהו שקונים. זה לא אופי שקונים במקולת. ולא רק במגרש, גם בחדר הלבשה. אתה מאוד מאוד דומיננטי. יש סיפור שלא כולם מכירים על סרט הקפטן.
כן. עם השנים אתה הופך באמת, אני הרבה שנים, ובאופי שלי אני דומיננטי, אז אתה הופך להיות מנהיג, עם סרט, בלי סרט, ושחקנים לאורך השנים מתבגרים, עוזבים, עוברים קבוצות. אז באמת הפכתי להיות אחד משלושת הקפטנים, עם שירן ועם דור פרץ. והיו המון המון משחקים שעליתי עם סרט הקפטן, אני זוכר גם ב-4-3 בסמי אופר, גם דרבים, בטח בעונה עם איביץ', אני זוכר שהייתי הרבה פעמים עם סרט הקפטן, בזמנו גם זה היה עם איכה. ואני מסיים 6 שנים, מתחיל עונה שביעית במכבי תל אביב אחרי קיץ מאוד מאוד מעניין שנדבר עליו בטח גם. ושירן חולה, דור פרץ עזב, ואני עם סרט הקפטן. ואני מרגיש בשבועיים, 3 לפני, שדן גלזר היה לו איזושהי פציעה קטנה בברך, אני מרגיש שהוא מאוד מאוד, הופך להיות מאוד מאוד דומיננטי, גם בגלל הסגנון משחק שלו, גם בגלל שהמועדון, אחרי הזיבה של שכטר, איתן טיבי, דור פרץ, המועדון צמא למנהיגים חדשים, שירן... עם כמה שהוא משחק טוב, הוא עדיין מתבגר, ואתה לא יודע עד כמה הוא ימשיך. המועדון רוצה או צריך לבנות איזושהי שושלת של שחקנים, של קפטנים באופי שלהם בשנים הבאות. אני גם לא יודע עד מתי אני אשחק, כמה אני אוכל לתרום בתור מנהיג, אם אני כן ראוי להיות קפטן ראשון, שני, זה לא משנה, כל זמן ששירן נמצא הקפטן האולטימטיבי בכל העולם כולו. ואני מרגיש שדן גלזר צריך את זה. אנחנו משחקים מוקדמות קונפרנס ליג, מחזור ראשון, לא זוכר אפילו, סוצ'סקה. ואני עולה עם סרט הקפטן, איזה 60 דקות, וגלזר נכנס לחילוף, אחרי איזושהי פציעה קטנה בברך, אני מוריד את הסרט, נותן לו אותו, שם לו אותו על היד, ומאותו רגע אני מרגיש שזה דן גלזר אחר. כבר אין לו כאבים בברך, הוא כבר לוקח על עצמו יותר, גם במשחק, גם בחוץ, הוא הופך להיות מנהיג, וזה היה איזשהו אקט מבחינתי שיכלתי להשאיר את הסרט על היד, יכלתי להישאר קפטן שני כל העונה ולהעלות המון משחקים עם סרט הקפטן ויתרתי על הדבר, לא יודע אם זה שולי, אבל מבחינתי הוא היה שולי, כדי לתת לדן באמת לקחת על עצמו, לתת למועדון לגדל מישהו שמרגיש שסרט על היד, יש לו הרבה יותר מה להראות, שהוא צריך לקחת על עצמו יותר, ומבחינתי זה היה המהלך הנכון, הייתי עושה אותו עוד פעם,
זה בעצם, כאילו, אני מסתכל גם חדר הבשה העונה הזאת, עם שרן, איתך, עם ערן, עם גולסה, עם אנריק סבורית, מגזרת הזרים. חדר הלבשה מאוד 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 חזק עם המון המון אגו, ואמרתי את זה גם ברעיון עם שרן, שמצד אחד האגו הזה גם יכול להתפוצץ, ומצד שני מוכיחים שהאגו הזה לא באמת קיים, כאילו לא באמת צריך לסר את הקפטן, או לא באמת צריך להסתכל על תלוש מזכורת, כדי לבוא להקשיב לשחקן כזה או אחר, אלא הרבה שחקנים במיוחד כמוכם לוקחים מהניסיון שלכם, ועם אותו לתוך חדר הלבשה. שומרים עליו גם מאוד 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 חזק, אמרת את זה באחד הרעיונות,
כן, אמרתי, אבל
ירשים אותך
קודם כל אני חושב שכשמועדון מנחיל את הערכים שלו, אז אתה נדבק. זאת אומרת, כל מי שמגיע צריך להתאים את עצמו למה שהמועדון מנחיל. והמועדון הנחיל חדר הלבשה חזק, חדר הלבשה בלי טלפונים, חדר הלבשה שמח. וכשאתה מגיע לחדר הלבשה כזה, כמו אז שהגעתי עם דמויות כל כך דומיננטיות, אז הם מביאים את הדברים האלה לבד. האופי הזה, המנהיגות הזאת, החיבור, איראן, אני זוכר בתחילת העונה אמר, מה, אתם כבר לא שמים שירים, מה, הוא כאילו הרגיש שקצת כאילו צריך טיפה להרים חזרת החדר הלבשה, ופתאום היום יש המון שירים בחדר הלבשה ומוזיקה, הוא בכלל לא ידע שהמערכת לא עובדת. שנתיים אני מנסה לתקן אותה. הבאתי לו רמקה.
מה הבעיה לקחת קצת גרוש, אם נקנות אחת חדשה?
הבאתי לו, אנחנו משתמשים בכסף לדברים טובים בקופת קבוצה, אל תדאג.
דבר על זה בהמשך.
אנחנו הבאנו איזה רמקול חדש, שמים מוזיקה, אנחנו משתדלים לעשות קצת תרווי גיבוש ביחד עד כמה שאפשר, יוצאים קצת יותר לבלות, יש חיבור טוב, וזה משפיע. זה משפיע מתי? משפיע כשיש משברים קטנים. עכשיו הפסדנו למכבי חיפה בסמי עופר, אתה היית צריך לראות חדר הלבשה מאוד מאוד מיוחד.
מה היה שם באמת? תשמע, זה הפסד שהוא כואב.
קודם כל הייתה אכזבה. כמובן, אף אחד לא רוצה להפסיד, בטח במשחק הזה. אבל שם אתה רואה את הנקודות הקטנות, את החיבור, את החיבוק הזה ש... שחקן יודע שהוא לא עשה משחק טוב. שחקן יודע שהוא עשה טעות, שחקן, לא משנה, החיבוק הזה אומר משהו.
היה מדהים לראות את זה, אגב, עם אנריק. גם מבחינת הקהל. איך הקהל חיבק את אנריק כביכול על הטעות.
כי זה גם בא מאיתנו. זאת אומרת, זה שחקן שהוא מאוד מאוד משמעותי בחדר הלבשה, הוא לא יום או יומיים פה, הוא מאוד מאוד דומיננטי. סך הכל, אתה יודע, זה טעות שזה יכול לקרות לשחקנים, זה קרה להרבה אנשים לפני, ופה אתה נמדד בתוך חדר הלבשה. כשחדר הלבשה חזק, וחברי, אז אין האשמות ישר אחר כך, ואין יציאות, ואין כעס, ואין זה, וזה, וזה. יש את החיבור הזה של, אנחנו יודעים שהיינו לא טובים, אנחנו יודעים שיכלנו לשחק יותר טוב, כל אחד בעצמו יודע אם הוא היה טוב או לא טוב. וזה אנשים שעשו משהו בכדורגל, יודעים שלא שיחקנו טוב. ואתה רואה את המתאספים כזה, כל אחד אוסף את עצמו, סוג של חיבוק וירטואלי, המאמן נותן כמה מילים של מורל, מרימים את עצמנו ומתכוננים למשחק הבא. ובואו נראה במשחקים הבאים, עם ביחד הזה, לאורך זמן אפשר להגיד, אנחנו נבדוק אם הדברים האלה, אם המשברים האלה באים לידי ביטוי או לא, אתה יודע, החיבור הזה אם הוא בא לידי ביטוי.
התחלתי לדבר על זה שאתה בן אדם שמאמין.
כן.
במכבי יש כמה שחקנים, מספר לא מבוטש שחקנים, שהאמונה זה חלק בלתי נפרד מהם, אני לא מדבר אפילו...
אמונה זה חלק בלתי נפרד מהכדורגל, זאת אומרת, יש לאנשים הרבה... עדות, עדה, אתה יודע מה זה?
בדיוק.
זה מילה מוכרת הכדורגל הישראלי.
בוא נסביר לאוהדים מה זה עדה למאזינים. עדה זה סוג של אמונת תפלה.
חבר'ה, עדה זה אמונת תפלה. זהו. עדה, עדות ברבים.
מה אמונת תפלה אחרי הזו שראית?
טיבי.
מה?
מסדר בקבוקים לפי הסדר. ולפני משחק בחדר הלבשה, הוא מסדר בקבוקים בשורה. יש מים, גטורייד או...
פאורייד.
פאורייד, סליחה. מים, פאורייד, ועוד איזה בקבוק, שלושה עומדים, מסודרים. אם אתה מזיז לו אותם, הוא בבעיה, הוא חייב לסדר אותם מים.
מי צריך לשכנע את שרן להניח תפילין? זה אחד ההישגים, לא?
כן. זה הישג, אם אתה לוקח תארים, אתה צריך להוסיף את זה לרשום בוויקיפדיה. שרן יניח תפילין.
ואיך זה קרה שהוא יניח תפילין?
איך זה קרה? עולים לאוטובוס יום אחד. יש לנו מול יש אוטובוסים, יש קבל טעינה. אתה שם את הקבל טעינה, שרן שם, מכניס הפלאפון, לא מתאין. הוא אומר, יאללה, לא מתאין לי הטלפון. ושכטר מאחוריו, שבאוטובוס, אומר לו, בטח לא יתאין לך. אתה לא מאמין בטאטה. הוא אומר, מה, אם אני אאמין בטאטה, זה יתאין לי? הוא אומר לו, כן. תגיד עכשיו, שטאטה, אני רוצה שהטלפון שלי, שהמתאין יתאין לי. אז שרן כאילו זורם איתו בצחוק. אומר לו, טאטה, הוא מסתכל למעלה, טאטה, אני רוצה שהמתאין יתאין לי את הטלפון. הוא מוציא את הקבל, מכניס, טאק, מדין לו את הטלפון. אבל לפני שהוא אומר את זה, שכתר אומר לו, אם אתה, זה קורה, אתה מניח תפילין? הוא אומר לו, אני מניח תפילין. יום אחרי זה, בקירת שלום, יש לנו תפילין בקירת שלום, דור פרץ ואלון אלמוג, מניחים, יש תמונה אצלנו באייפד בתוך המתחם, של שרני, אני מניח תפילין. וזה אחד התארים הכי גדולים של חדר הלבשה של מכבי תל אביב.
והיה לכם גם נסיעה למשחק בסמי עופר, חצי גמר גביע, אז שאחרי המלחמה, אחרי המבצע שהיה, חומת שומר חומות, שומר חומות, שאתה בכלל הייתה פצוע.
כן.
לא שיחקת.
נכון. והזרים...
הזרים לא היו.
הזרים נסו. כמובן, אתה יודע, אפשר לשפוט בסיטואציה הזאת, וזה התקבל, והמועדון תמך בהם והכל, ואנחנו צריכים, והמשחק, משחקים אותו. חצי גמר גביע, בסמי עופר, בלי קהל, אנחנו מקצועית לא מספיק טובים, הם כביכול פייבוריטים, אנחנו נוסעים בלי הזרים. היו פצועים, אני לא אשכח שנסענו, טל בן חיים, חלוץ, אני, מתן חוזז וגולסה. פצועים נוסעים למשחק, אומרים, יאללה, מה יהיה היום? וזה, רואים את הרכבים, יצאו הרכבים, שכתר פותח. אומרים, אם אנחנו מנצחים היום, ובטח אם שכתר נותן גול, בדרך למשחק, אנחנו כל אחד תורם לנזקקים כסף, כן, כמה, כמה? תורמים. 2,500 שקל כל אחד על גול. יאללה, לוחצים ידיים בינינו, מגיעים למשחק, אתה יודע, לחץ ונתמר וזה. שכתר כובש צמד, אנחנו עולים לגמר גביע, שזה עונה שלקחנו את הגביע בסוף, עם כל מה שעברנו במהלך העונה, שבוע אחרי זה אני שולח למודעה, לא לשכוח, כל אחד שלח לי, הראה לי, תרומה לנזקקים, 5,000 שקל, בזכות הנסיעה הזאת לחצי גמר, שבשומר החומות, שהזרים לא פה, ושכתר נותן צמד שלא שיחק חודשיים לפני זה בכלל, דקה.
מטורף.
ואני נכנס לחדר הלבשה, ומה הכי רגיז אותי? יש לי סרטון של זה, אני גם לא אשכח, שבווינר, ביחסים, נתנו לנו יחס לא מספיק טוב.
גבוה.
גבוה יחסית. אז אני צועק להם בחדר הלבשה, אנחנו מכבי תל אביב, המועצה להסדר ההימורים בספורט, לא מאמינים בנו, אנחנו נראה להם מה זה. וזה מה שהזכרתי גם אחרי המשחק.
תודה, אחרי 6 שנים אני חושב, משחקים בעונת 20-21 גמר גביע, נגד הפועל תל אביב.
כן.
אתה לא משחק, אתה היית פצוע. ונגמר משחק, זכינו בגביע.
כן.
ושרן קורא לך לבוא להניף איתו.
כן.
אבל זה לא הענפה כמו שמי שיסתכל עליך, א', כל המשפחה שלך הייתה.
נכון.
במשחק הזה. וגם מי שיסתכל עליך היה סוג של לחלוחית כזו בעין. זה היה רגע מאוד מרגש.
זה היה... סיימתי חוזה שני במכבי, זאת אומרת 6 שנים אני מסיים, אין לי הצעה להערכה, אני גם מסיים, מבחינתי באותה נקודת זמן, אני מסיים את הקדנציה במכבי תל אביב, זהו. ולפעמים, ברגעים כאלה, אתה לא רוצה לגשת לפני זה לשירן, להגיד לו משהו, אתה לא מפחד ממנחוס, מדברים כאלה, אתה אומר, אני לא זה, ושירן באמת דיבר איתי לפני, ואמר לי, אבי, אם בעזרת השם לוקחים, הוא לא אמר בעזרת השם, זה אני אומר. אז אני רוצה שאתה תהיה איתי, ובאמת, התרגשתי מאוד מאוד, כי לקחתי המון תארים במכבי תל אביב, והייתי מאוד דומיננטי עם כל השיחה שלנו, ואני מנהיג, והכל בסדר, כמו שאנחנו מדברים, אבל להניף, אף פעם יצא לי להניף תואר. והתרגשתי, כי חשבתי שזה יהיה עד סוף הדרך שלי במכבי תל אביב, רציתי לסיים את זה כמו שצריך, וכל המשחק באמת, אתה יודע, עודדתי כמו עוד, לכל דבר. הייתי עוד הכי שרוף באותו רגע. וכשאתה עולה, ועם דור פרץ, שגם באותה נקודה, גם סיים חוזה, זה היה העונה האחרונה שלו, זה היה מרגש מאוד, זה היה כיף, זה זיכרונות.
כל המשפחה הייתה שם. בכלל, יש, המשפחה שלך היא מאוד...
המשפחה מאוד תומכת.
עם ההורים, ועכשיו המשפחה, הילדים שלך, הם מאוד מאוד איתך בכל משחק, בכל מקום.
אחים שלי גם, זאת אומרת, משפחה מאוד 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 תומכת מהרגע הראשון. זה נחמד מהמבט שלי, כאילו, מהצד שלי, להסתכל על הדרך שהמשפחה עברה איתי. זאת אומרת, בהתחלה הם מאוד מאוד דומיננטיים, וככל שעוברות השנים, ואני גם כל כך הרבה זמן בכדורגל, לפעמים אני גם משחק פחות עכשיו, אז הם טיפה יותר רחוקים עכשיו, גם במרחק נסיעה, יותר קשה להם להגיע למשחקים. אבל יש נקודות זמן בתקופה האחרונה שאני מבקש מהם לפעמים להגיע. אשתי גם, אתה יודע, אם זה עם 3 ילדים, זה מאוד קשה, לא תמיד מגיע. הילד הגדול שלי מצידו לבוא לכל אימון. הוא רוצה לחיות אותי בכל רגע, בכל שלב הקריירה שלי, זה כיף, בטח. אתה לא יודע עוד כמה זמן אתה צחק, אתה רוצה שילד שלך יחווה איתך את הדברים האלה, שיראה, שיהנה מזה. ויש רגעים בקריירה שאתה רוצה שהמשפחה שלך יהיו איתך. אתה לא יודע מתי זה ייגמר. יש משחקים גדולים, אני זוכר שגם עונה שעברה, לא ידעתי אם אני אמשיך או לא. חצי גמר גביע והדרבים והכל, רציתי, ביקשתי מהם לבוא, אם הם יכולים. אמרתי להם, אני לא יודע עוד כמה פעמים יהיה לי לשחק משחקים כאלה גדולים, בטח במכבי תל אביב. אני לא יודע לא עוד כמה שנים זה יהיה, תנסו לעשות מאמץ ולבוא לראות אותי, חשוב לי שתהיו באצטדיון. זה לא אותו דבר מהטלוויזיה, מהאצטדיון. ואחרי הדרבי של ה-5-0, שעברתי שם הלילה אחד הטובים והיפים בחיים.
בוא נדבר על זה.
אז אתה רוצה שהמשפחה שלך יהיו איתך ברגעים כאלה?
והם היו שם. אני מניח שהגדול חגג אחרי זה בבית ספר בכל מקום. כן, אבא כן. כובש צמד, מבשל עוד שער, ולא כן. סתם, הוא כובש מנקודת הקרן, אבל בכלל כן. זה המשחק מאוד טעון מבחינתכם. אחרי שני הפסדים, חצי גמר גביע.
כן. באנו אחרי חצי גמר גביע שהיה משחק לא טוב נגד באר שבע, והפסדנו 3-1, היה קצת, אתה יודע, לחץ והקהל, ובאנו לדרבי, ובדרבי תמיד יש ציפייה וצריך לנצח כל דרבי. ומקצועית לא היינו מספיק טובים. והתפוצצנו שם, למרות שבהתחלה, אתה יודע, הם היו בעשרה שחקנים ולא זרם, אבל אחרי השער הראשון באמת הייתה איזושהי התפוצצות, והכל שם... המשחק הזה עבר לי בדקה, למרות כל האירועים. והשער בקרן, שהיה מאוד מאוד מיוחד.
מה, ידעתם כאילו שהעונה הזאת, שהיא גם עונה מכל העונות שלך במכבי, היא לא הכי מוצלחת? הדרבי, כאילו, זה הנקודה שלכם...
כן, זה היה לקראת תום עונה. אתה כבר יודע שהאליפות לא תיקח, כי היינו רחוקים בפער. אפילו היינו מקום שלישי, הפסדנו חצי גמר, זאת אומרת, לא נשארו תארים. עשינו עונה יפה באירופה, אבל עדיין, בסופו של דבר, מכבי תל אביב תמשחק בשביל לקחת תארים בישראל. והיו שני דרבים אחרונים, פלייאוף עליון. דרבי זה נקודת ציון במכבי תל אביב. צריך לשחק דרבי ונצח אותם, להופיע בהם. והופענו. זאת אומרת, 5-0 לנצח בדרבי, זה מאוד מאוד משמעותי. אני זוכר שאמרתי לשחקנים בחדר הלבשה שזה משחקים שאתה זוכר אותם לכל החיים. ואני בטוח את המשחק הזה יזכור לכל החיים, גם עם הצמד והבישול, וגם גול מקרן, וגם כל מה שעבר.
מה היה שם, אבל אתה לא אופייני לך להיות זה שאתה יודע, הזוהר של מכבי שמסובב את הכדור.
בדרך כלל לא לוקח נייחים.
בדיוק.
לא זוכר עונות אחורה שהייתי דומיננטי במצבים נייחים. אני זוכר שהיה איזו הפסקה של דקה וחצי, שתיים, באותו רגע שמישהו נפצע, והיה טיפול במישהו, ואני זוכר שהייתי בנקודת הקרן ממש מתחת לשער 11, ואני מסתכל למעלה, והקהל מסתכל עליי, הלאה, ומודדים, זה היה 1-0. כלומר, הובנו 1-0 משער של יובנוביץ', ואני מרים קרן. ואני אומר לעצמי, אולי אני בועט לשער, מה יכול להיות? ואני אומר, אני מסתכל על הקהל, ואני אומר, אולי נגיד להם שאני בועט לשער, שלא יחשבו אחר כך שלא ניסיתי. כי אחר כך באים אליך, אומרים לך, לא ניסית, תעזוב, יצא לך בטעות. אז אני אומר, עזוב, אל תגיד להם, דיברנו על מנחוס, אני לא אנחס, לא אומר להם. שתי דקות אני הולך, חוזר בקודם, מסדר את הכדור, מסתכל עליהם, עושה להם ככה והם מודדים אותי והלאה וזה. אני מסובב את הכדור, אומר, מה יהיה? אומר, אני סובב חזק לכיוון השאר, הכדור נכנס ואני מסתובב עליהם אחר כך, לא יודע מה לעשות, מחפש איפה אני מצליח למצוא את הריקוד, ובאמת התפוצצות רגשות של דקה אחר כך עוד שער, וזה היה מיוחד. ואז באו, שאלו אותי, ניסית? אמרתי, ברור שניסיתי, אפילו אמרתי לקהל.
הם לא שמעו אותי, אבל.
כן.
בוא נדבר עליו באמת על משחקים גדולים, כאילו, אתה שחקן שמגיע למשחקים האלה, אתה גם כובש.
תמיד לפעמים שאני הולך ומדבר, או מדבר מול ילדים, או במקומות, או עושה הרצאות, או מבקשים ממני לבוא להגיד כמה דברים, אז אחת השאלות הגדולות ששואלים ילדים, או שאנשים רוצים לשמוע זה, איך אתה מתמודד עם לחץ? וואו, שאלה ענקית. איך אתה מתמודד עם לחץ? זאת אומרת, להגיע לסמי אופר מלא, או לבלומפילד מלא במשחק דרבי, או ש-12 דקות ראשונות רק מנקים את האבוקות מהמגרש, זה התמודדות עם לחץ. כל השבוע לפני, או הימים שלפני משחקים גדולים, זה התמודדות עם לחץ. מה עושים באמת?
מה אתה עושה?
זה משהו עם השנים שסיגלתי לעצמי, בטח אחרי שעברתי המון המון אכזבות גם, גם בעונות הקשות וגם בבית ירושלים בתקופת הצ'צ'נים וגם שאתה אומר לעצמך וואו אני פורש או שאתה מוחק את הפייסבוק ביום אחד שזה קרה לי אין לי פייסבוק כבר 10 שנים מחקתי אותו ביום אחד
רק את הפייסבוק
כן הסתכלתי על איזו תגובה רעה שרשום עליי ומישהו אמרתי מה אני צריך לקרוא את זה מחקתי את הפייסבוק מאז עד היום אין לי פייסבוק לא יודע איך משתמשים איך מנהלים יש לי איזה משהו שהוא רשמי שמתנהל על ידי איזה חבר אבל לא משהו שאני חי אותו זאת אומרת, עברתי אכזבות, אז איך מתמודדים עם לחץ? בשנים האחרונות, אני שם מסטיק בפה, ואני לא נוהג לעוס מסטיק, ואני רוצה ליהנות מהחוויה הזאת, בטח בחימום, שאני עולה לדשא, או לחדר הלבשה, אז אני שם מוזיקה, חדר הלבשה, כמו שאני שם תמיד, ואני רוקד קצת, ומדבר על שטויות, וצוחק עם זה, ועולה למגרש, והולך בהופעה שאני לא רגיל, אני מוריד קצת המכנס למטה, משהו שלא לא דומה למה שאני עושה הייתי עושה בדרך כלל, כדי להתמודד, להשתחרר מהלחץ הזה. וזה מה שעשיתי באמת בשנים האחרונות. והיום אני, גם החברים שלי מהקבוצה היום שומעים את זה, אני רוצה מאוד מאוד ליהנות מהתקופה שאני נמצא עכשיו. מאוד. אני נהנה מכל רגע. גם אם אני אשחק פחות.
חשוב לי ליהנות. אתה כבר באיזושהי השלמה כזו? אתה יכול להיות באיזושהי השלמה?
קשה להשלים עם דבר כזה.
זהו, לא, מישהו יגיד לך... לא, לא, לא חלילה שאתה זה. כן, לא, לא שואת לך מעוד 10 שנים. אני אומר, זה, אתה באיזושהי השלמה שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני כבר, כאילו, בוא, יש פה דור צעיר, שמקבל את הדקות שלו, ואני פה לתמוך מהספסל, מחדר, ולבוא, מתי שהמאמן צריך אותי.
קשה להשלים עם זה, ומי שיגיד לך שמשלים עם דבר כזה, הוא שקרן. אני רוצה לשחק כמה שיותר, כל הזמן, כל דקה.
אוקיי.
מהות הכדורגל, מהות הספורט, אי אפשר לברוח מזה. אבל, יחד עם זאת, יש משתנים בדרך, ואני אף פעם לא הייתי, בטח במכבי תל אביב, בחירה ראשונה של מאמנים, או בחירה ראשונה ל-11. והוא המון תקופה שאתה צריך להתמודד עם זה. אז אתה לוקח את הסיטואציה, אבל אתה מתמודד איתה. אין בעיה, אם אני שחקן של רבע של 20 דקות, אני אתמודד עם הסיטואציה כמו שהיא. אם היום אני צריך לשחק 1-4, אני אתמודד עם הסיטואציה כמו שהיא. ואם אני מתייחס לזה ככה, אז אני מתמודד עם הסיטואציה טוב יותר. אני רוצה לשחק תמיד, אני לא נעים לי שאני לא משחק, לא שחקת עכשיו 3 משחקים, זה חסר לי מאוד, זה בוער בי, אני רוצה לשחק כל דקה, ואני עושה הכל כדי שזה יקרה בכל דקה ביום שלי, לא רק באימון. אבל...
מצד שני, יש לך יחסים עם איביץ'. נכון. זאת אומרת, איביץ' זה מאמן גם שמכיר אותך מהקדנציה הקודמת, אבל אתה סוג של שחקן של מאמן כמו איביץ'.
כן, ואני גם לוקח את הדברים הטובים מזה. זאת אומרת, אם הוא מרגיש שהוא צריך אותי גם לדקה, אז אני אעשה את זה, כי ככה חייתי את כל הקריירה שלי. ולפעמים אתה יכול לעזור לשחקנים יותר צעירים, גם מהצד. הרבה בתוך המגרש, אבל גם מהצד. בליטוף, במילה, בהכוונה, בלבחון סיטואציות טוב יותר, כדי לקחת מהם את הדברים הטובים. גם זה חשוב.
היה לך מאמן שהיה לוקח אותך תמיד שחקן 19?
כן, וואו, להיות שחקן 19. היום יש 20, מהקורונה.
כן, זה מהקורונה.
אז היה 18 שחקנים בסגל, כן. אצל שוטה, אצל וידיגל, היה 18 שחקנים. וכמו שאמרתי, בהתחלה אני לא חביב על ידי המאמנים בהתחלה, לוקח להם זמן להקל אותי, אני לא גבוה, חזק ומהיר, לוקח להם זמן להבין איפה אני יכול לעזור, הייתי מגן שמאלי, ושוטה לוקח רק 18 שחקנים, שהוא לא אוהב מגנים על הספסל, אבל הוא רצה שאני אהיה חלק מהקבוצה ביום המשחק, חשוב וזה, ואתה דומיננטי ותעזור. כל משחק אני מגיע, יש 19 שחקנים, אחד לא מתלבש, אבי אתה לא מתלבש היום. טוב, פעם, פעמיים, שלוש, כבר קשה לי. כבר כל שבת מגיע ואני לא בסגל. אתה יודע מה, אין בעיה, מחלטה מקצועית, אני אקבל אותה. תגיד לי יום שישי כבר.
תכין אותי מראש כבר.
תן לי לשחול קידוש בשקט לדעת שמחר אני צריך לעשות אימון ולא להיות בסגל. כמובן שאני רוצה להיות כל משחק על הדשא, אבל אם כבר סיטואציה, את מודדת יותר טוב. אז יום אחד אני אומר לו, קואץ', בבקשה ממך. אין בעיה, אני אכבד כל ההחלטה שלך. באמת, אני אבוא באימון, אני ארביץ במרכאות, להראות, להוכיח שמגיע לי. אבל למה אתה לוקח אותי 19? כל השבת אכזבה מחדש, אבא שלי, אני צריך להתקשר אליו, דקה לפני, אני אגיד לו, אני לא בסגל, לחוות את זה. כל השבת, אתה חושב שאתה בסגל, אז הוא אומר לי, למה אתה לוקח את זה אישי? אני אוהב אותך, אני מעריך אותך בתור שחקן, אבל אני לא אוהב לשים מגנים על הספסל, אני לא משתמש בהם, אני מעדיף שחקן התקפה. אני אומר לו, אין בעיה. תגיד לי יום לפני, קח מישהו אחר 19, אומר לי לא, חשוב לי שאתה תהיה איתה, אבל אני אקח את זה לתשומת ליבי. שבוע אחרי זה, 19 שחקנים, אני בסגל, אני אומר יופי, הפעם אני בסגל, הוא לא יעשה לי את אותו קטע, מגיעים לאצטדיון לחדר הלבשה, אבי איתה בחוץ, אמרתי זה, שעה אני מדבר איתו, לא הבין כלום.
והיה גם מאמן שניסה להסביר לך באמון שהוא לא אוהב שאתה עושה גלינג'ים.
כן, כן, סיפור מעניין, זה סיפור, שחקנים שהיו בדשא באותו רגע היו בהלם, בהלם, בהלם. וידיגל מאמן אנגלית, לא יודע, לא מי יודע מה, הוא רק הגיע, הוא מסתובב בדשא עם אייפד. כל דבר שהוא רוצה להגיד, קומושי, 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 בודק באייפד, גוגל טרנסלט, לא מבין. אנגלית לא טובה. עוזרים שלו גם, אתה יודע, לא משתלטים על הכל בהתחלה, עושים משחקון, עכשיו עושים משחקון שערים קטנים, אמרתי, אני חייב להילחם, כל רגע אני יורד לגליץ'. סוגר את השער הקטן, ואני לא אשכח, יוסי בינון אומר לי, טוב אבי, טוב אבי, יופי, אני נלחם, יוסי מבסוט עליי שאני רואה למגרש, המאמן עוצר את האימון, מתחיל לדבר באוטוגזי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואז מתחיל לעשות גליצ'ים, מסתכלים אחד על השני, הוא השתגע, משהו, בוא נק, איזה מאמן, משוגע הגיע, יוסי קצת מבין ספרדית, אומר לי, אבי, הוא מדבר אליך, אומר עליי, הוא אומר כן, הוא אומר שכל רגע אתה עושה גליץ', אתה יורד על הרצפה, שתפסיק עם זה. אמרתי, לא הבנתי מה הבעיה עם זה, אומר, תשאר על הרגליים חזק, אל תעשה גליץ'. וזה היה הוולקאם שלי ושל וידיגל באותה תקופה. גם הוא לא אכל אותי טוב בהתחלה, לקח לו זמן. בסוף גם אצלו שיחקתי.
טוב, יש לנו עוד הרבה סיפורים, אבל אנחנו גם קצרים בזמן, גם אתה עוד צריך להתפנות.
נהיה
בשום,
אין בעיה. כן,
זה פרק אחד.
חבל לא לקחת אותי פעמיים במקום שרן, הבנת? גם ככה הוא לא תרם מי יודע מה.
אני חייב לשלוח לשרן את הפוד הזה.
שרן זה הקפטן האולטימטיבי בכל העולם כולו.
למה?
אין קפטן יותר טוב ממנו.
כי?
טוב, בעצם אני מרים לו יותר מדי, יש לו הרבה דברים רעים גם בתור קפטן.
עזוב, תרים לו.
הוא נעים, הוא שולחים אותו למשימה, גם אם הוא לא מאמין בה, השחקנים רוצים לשנות משהו, הולכים לצוות, הוא הולך. הוא נלחם לטובת השחקנים. הוא רוצה שיהיה טוב לשחקנים, שיהיה טוב לחדר הלבשה, שיהיה טוב למועדון, הוא גם מייצג קפטן מכבי תל אביב בצורה מאוד מאוד טובה. לכן, אפרופו הקפטן שדיברנו, זה טוב שדן גלאזר או דור פרץ, או לא משנה מי שיהיה קפטן בשנים הבאות בעתיד, יגדלו ליד שרן, ליד שחקנים מאוד מאוד דומיננטיים, שיכוונו אותם לדרך טובה, למנהיגות, לזה, אתה רואה, גולאס עושה הרבה דברים טובים, ואנחנו תורמים ועוזרים.
המון לקהילה.
יש, אני חושב שיש לנו חלק מאוד מאוד גדול, חוץ מזה שאנחנו מבדרים במרכאות קהל, עם ההסתכלות עלינו בתור משפיענים, אנחנו לא משפיענים רשת ודברים, כן, אנחנו משפיענים במעשים שאנחנו עושים, ביחס אחד לשני, ביחס במגרש, איך שאנחנו מתנהגים, אז אם אתה עושה דברים טובים מסביב, ישר זה מושך עין של אוהדים, של ילדים, זה חשוב. יש לי דווקא רגע אחד פחות נעים, שזה נגיד משהו שאני מאוד מאוד זוכר לכל הקריירה, לכל החיים אני אזכור את זה, והלוואי והייתי יכול לתקן את זה, אין לי מושג איך, משחק בקריית שמונה עם ברק יצחקי מאמן, ילד אחד ביקש ממני להצטלם. עכשיו, היה איזושהי הפרדת הבטחה בגדר, ואמרתי לו, כן, 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 אני מבטיח, ופשוט עם כל מה שקרה תוך כדי המשחק והאדרנלין, וירדתי, ולא הספקתי להצטלם איתו, ואני זוכר שהוא הסתכל עליי מרחוק, והיה, כאילו, מי שהיה איתו, אבא, וזה אמר לי, למה אתה לא מצטלם איתו? כאילו, ממש כעס עליי. עכשיו, לא עשיתי את זה ברוע, לא עשיתי את זה בכוונה. ממש לא הספיק, או ההבטחה הזיזה אותנו, לא רצת מגע עם הקהל. וזה, נגיד, משהו שמאוד, מאוד כואב לי. הפוך, זאת אומרת, כן, אתה זוכר דברים טובים, אבל הנה רגע פחות נעים שאני לא אשכח בחיים, ואם הייתי יכול היום לתפוס את הילד הזה מקריית שמונה, שהוא בכלל לא עד קריית שמונה, שרצה להצטלם איתי, אני מוכן לנסוע עד אליו להצטלם איתו עכשיו.
יש עוד משחקים בקריית שמונה.
הלוואי ואני אתפוס את הילד הזה ויראה עוד פעם, שסך הכל רצה להצטלם איתי, ואני אכזבתי אותו, ולא כיף לאכזב אף ילד בעולם, אף פעם, על סרטון, על תמונה, על כל דבר אחר.
אנחנו נדאג לזה.
הלוואי, תדעו מי זה, או איכשהו נגיע אליו.
אנחנו נדאג, אם אתה רק תיצור קשר עם הצוות מדיה של מכבי, ואנחנו כבר נדאג לזה.
אני אסע עד אליו. עושה טיול, אני אלך לקברי צדיקים, אני אלך אליו,
אתה תיסע עד אליו, אתם תיסעו לקריית שמונה, אתה תיסע עד אליו.
בכיף.
אבי ריקן, ספר לנו משהו אחד שאנחנו לא יודעים עליך, ואם זה נסגור את הפוד.
מה, לא יודעים עליי? וואו. יש לי פחד גבעים, זה אוכל?
בטח. יש לך פחד גבעים?
אני נסעתי לדובאי עם אשתי לטיול. רצתה לקחת אותי לאיזה מוזיאון גבוה, לבניינים גבוהים, לבניין, לבורץ, אבל אני לא עולה לדברים האלה. לא רק אבות ערים, לא כלום. כל הדומיננטיות הזאת, קריירה גדולה, עובר, דומיננטי, צועק, אוהב סיטואציות, לא בגובה.
זה בכלל, זה בעיה של ירושלמים, תדע לך.
לא יודע, לא, לא, לא. אתה יודע, גם אומרים, מה יש לך, זה בטיחותי ודברים. לא עולה בגובה, לא מעניין אותי, לא רוצה. מספיק לי להישאר עם הרגליים על הקרקע.
תשאר עם הרגליים על הקרקע, אבל תמיד תהיה הכי גבוה ותמיד חייכן עם הרבה סיפורים. אבי ריקן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה.